ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. אמרי לרבנן רבי יהושע בן לוי, עתו דלדקי העידנה לבי מדרשה, באו דלדקי אלו ילדים, ואמרו מילי, והם, אותם דלדקי, אמרו דברים, דאפילו בימי יהושע בן נון לא יתמר כבתיו, דברים מדהימים, נגיד כך, לא נאמרו כמו שהם אומרים עכשיו. ואנחנו ממשיכים בגמרא בדרשות הקשורות לאלף בית המוכר לנו. אלף בית, אלף בינה, אלף כמו אולפן או מקום של לימוד. אלף בינה, בינה הכוונה לתורה, למוד תורה, כך אומר רש"י. גימל דלת, תשימו לב, רק מבחינת הסימונים אנחנו הוספנו פס מתחת לאותיות, והדרשות האלו ממשיכים לאורך חלק רב של העמוד שלנו. אנחנו נראה ונמשיך בדרשות הקשורות לאלף בית כסדר, ואחר כך יהיה אלף בית נדרש בצורת אטבש, דהיינו אלף מול תף, בית מול שין, וכן על זה הדרך. אז אנחנו גם כן הבלטנו את הביטוי, את השאלה מה היא טעמה, וכך כתבנו גם בשוליים, תחת הכותרת נושא כתבנו דרשות באותיות, ותחת הכותרת מבנה כתבנו, ציינו את המעוין, ואתם רואים מה היא טעמה, שאלות שרובן בעניין צורת האותיות. ואנחנו אומנם התחלנו עם א' ב', זה לא קשור לצורת האותיות אלא משמעות המילים או השמות של האותיות. ג' ד', גמול דלים, גמילות, חסד דלים, כמובן הם אנשים עניים. מי טיימה פשוטה קראי וגמל לגבי ד', כשכותבים את האותיות כסדר, אז יש כאן דימוי או רושם שהרגל של הגימל, הרגל התחתית, התחתון, היא פשוטה לכיוון האות דלת. תשובה, שכן דלקו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים. ומה הייתה מה פשוטה קראי דלת לגבי גימל? ולמה הרגל של הדלת היא לכיוון האות גימל ולא לכיוון האות ה? אנחנו נסתכל ברש"י ממול, מה הייתה עם הפרשית קראי הרגל ודלת לגבי גימל ולא לגבי ה, שמושכה קצת לצד גימל. איך, למה זה? ממשיך הגמרא, אמרנו שהדלת הוא כנגד דלים, דלימצי לי נפשי, אומר רש"י, דלימצי לי עני נפשי, שהוא ימציא את עצמו לכיוון אותו שרוצה לגמול חסד, ולא יטריכנו לבעל הבית לרוץ אחריו. נמשיך בגמרא, ומה הייתה עם המהדר אפי דדלד מגימל? למה הפנים של הדלד הם לא לכיוון הגימל? תשובה, דליתן לי בצנאה, כי היכי דלא לכסף מיני, כדי שהנתינה יהיה בצנאה, כדי שאותו דל, אותו עני, לא יתבייש. היי וב, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ורש"י מציין את הגמרא בסוכה, אנחנו מכירים את זה מסידור התפילה, כמו אני והו הושיענה, אנחנו אותיות היו זה אחד משמות השם. אז אנחנו ממשיכים בגמרא אחרי שציינו שהאותיות האלו הם שם השם. עכשיו האותיות הבאות, זין, חט, תת, יוד, חף, למד, מה הם מרמזים? ואם אתה עושה כן, שאתה גומל חסדים, גומל דלים, הקדוש ברוך הוא, זה ההיוו, תשימו לב, המילים הבאות, ואנחנו הוספנו פסים קטנים תחת האותיות הרלוונטיות, מה תקבל בתמורה שאתה גומל חסדים? כפי שמענו, הקדוש ברוך הוא זן אותך וכן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא. מם פתוחה, מם סתומה, יש המם הרגיל והמם סופית. מאמר פתוח, מאמר סתום, אומר רש"י, מאמר פתוח, מאמר סתום, יש דברים שנתן רשות לדורשן ויש שאתה מצווה לסותמם, כגון מעשה מרכבה. הגמרא משניות והגמרא מסכת חגיגה מתייחסות לדברים האלו. אז יש דברים שהם פתוחים שאתה יכול לדרוש אותם ברבים, ויש דברים שהצנאה יפה להם. נון כפופה, נון פשוטה, נון כפופה זה הנון הרגיל, נון פשוטה זה הנון סופית. נאמן כפוף, נאמן פשוט. ורש"י, נאמן כפוף אדם כשר, צריך להיות כפוף וענב, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא. סמך עין, ממשיך הגמרא, סמוך עניים, משנה אחרינה לסמך עין, סימנים עשה בתורה וקנה אותה. רש"י אומר, מה זה סימנים? של סדר שמועות, דתנה או אמורה בגרסה, ולא תשכח אחת מהם, כגון אלו שבשס. לא שס רואים הרבה פעמים, זה מופיע בתוך סוגריים בגמרות המקובלות הרגילות, הם סימן כדי לזכור רצף של שמות או משהו דומה. אז אלו הם סימנים. אנחנו בשיטת מפת התלמוד גם כן משתמשים ב אנחנו קוראים לזה סימונים חזותיים, שהם גם כן מועילים ללימוד, וגם הרבה טוענים עוזרים גם לזיכרון. פי כפופה, ממשיך הגמרא, פי פשוטה, פי הרגיל ופי סופית, פי פתוח, פי סתום. וגם פה מה שאומר, פי פתוח בשעת המחנסים פזר, זה עצמו הייתי אומר סתום, אלא אילולי הציון שאוסיף המסורת השעס ברכות סמך גימל. ופה סתום בשעת המפזרים כנס, אם יש גדול ממך. שמה במסכת ברכות רש"י אומר לגבי מה ש צוטט פה על ידי רש"י, פשט המחנסים, מה זה? אז אומר רש"י שם בברכות, שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים. אם הם לא, אז אתה, שאתה לא נחשב מחכמי הדור, אז אתה פזר, אתה תהיה מפיץ תורה. ו פסטום רש"י כאן הזכיר בשעת המפזרים, ושם רש"י מסביר שהגדולים שבדור מרביצים תורה. ורש"י שם בברכות ממשיך על כנס, הוא אומר, אתה, כנס אתה ולא תתוסר עליהם, ואף לכבוד שמיים היא לאחוז במידת הענבה, וכתיב עת לעשות לשם, הפרו תורתך. יש זמנים שמה זה הפרו תורתך, שאתה לא מרביץ תורה. ממשיך הגמרא כאן, צדיק כפופה וצדיק פשוטה, צדיק כפוף, צדיק פשוט. הגמרא שואלת, היינו נאמן כפוף, נאמן פשוט, זה שהוזכר לפני שלוש שורות כאן בגמרא, ליתר דיוק לפני שתי שורות בגמרא. אנחנו הוספנו חיצים מצד הגמרא, אז מה ההבדל בין צדיק כפוף לנאמן כפוף? הגמרא אומרת, בעיקרון אתה צודק, אלא מה? הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו. מכאן שניתנה התורה במנוד ראש. אומר רש"י, במנוד ראש, ברטט וענווה יתרה. מיותר לציין שמידת הענווה היא מידה משובחת ביותר, ויש לא מעט מאמרי חז"ל מפוזרים לאורך השס בנקודה הזאת. ברור לכולם שמשה רבנו, שהוא זה שקיבל ומסר את התורה לעם ישראל, הוא היה הענב מכל אדם. ממשיכים עם האותיות קוף, מה זה? קדוש. ריש רשע. עכשיו יש כאן סמיכות בין האותיות האלו, הקדוש והרשע. מה הייתה מה מהדר אפי דקוף מרש? דיינו, הפנים של הקוף הם לא לכיוון הרש. אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני יכול להסתכל ברשע. ומה הייתה ממהדרה תגי דקוף לגבי רש? תגי דקוף, אומר רשי, כמין זין שעושים בסופו של גג קוף. ואותו תג הוא לכיוון האות רש. אמר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. הקוף זה הקדוש, קדוש ברוך הוא, לשאול את התג, תג זה כתר. אז כך האמירה של הקדוש ברוך הוא, שאם הוא חוזר, הוא אותו רשע חוזר בתשובה, הוא יזכר לכתר. ממשיך הגמר, מה הייתה עם הקראי דקוף תלויה? למה הרגל של הקוף לא מחובר לגג של הקוף, אלא יש רווח? תשובה, דאי הדרבי לעיל, אם הוא חוזר בו אז הוא ייכנס לתוכו, לתוך הקוף שזה הקדוש, ייכנס דרך הפתח המשני הזה. שואל את הגמרא, ולאי הוא בהך? אם הוא, אמרנו שהוא נהיה רשע, למה שהוא לא יחזור לתוך הקוף דרך הפתח הראשי? תשובה, מסייע לי לריש לקיש. העובדה הזאת שיש פתח נוסף למי שרוצה לחזור בתשובה מהווה סיוע לאמירת ריש לקיש. דיאמר ריש לקיש, מהי דכתיב? אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. והריש לקיש דורש, בא להתאמה פותחים לו, בא להתאר מסעין אותו. אומר רשי, מסעין אותו ומכינים לו פתח. זה הפתח הנוסף. רשי על הפסוק אומר, הוא יליץ, מעצמו יליץ. לא יסייעו ולא ימנעו. מי שבוחר את הדרך הלא רצוי, דרך הרשות, אז הרשות ניתנה. אנחנו לא מן השמיים לא יקבל סיוע לחתור, אבל גם לא ימנו ממנו מלחתור. ממשיך רשי, ואם לענבים ולמידה טובה הוא נמשך ייתן חן, יסייעו מן השמיים. כדי לבחור במידה הטובה, קודם כל זה דורש מאמץ, כי זה כיוון שהוא נגד היצר הרע, נגד השטן, וכדי לנצח אותו אדם זקוק לסיוע מן השמיים. אנחנו חוזרים לגמרא. האותיות הבאות, שין זה שקר, תו אמת. מה הייתה מה שקר מקרבה מילי, מילי האותיות? האותיות שבמילה הזאת אתם רואים ריש, קודם כל אתם רואים קוף, רישין, הם צמודים באלף בית. אז למה שם כך? אמת מרח גם מילי האותיות של המילה אמת, הן רחוקות זו מזו. עוד אחת זה תחילת האותיות, האות תף זה בסוף, והמם הוא באמצע. גם מעניין לשים לב, האותיות של המילה אמת הם גם כן כסדרן. האותיות של המילה שקר הם לגבי סדר האותיות הם מבובלות. אז הגמרא מסבירה, שקרא שכיח, זה מה שהרצף, הקרבה של האותיות מסמלות, שכיחות. קושטא אמת לא שכיח. אנחנו לפעמים, יש גם כינוי לגבי עולם הזה, קוראים לזה אלמה דשיקרא. אז העולם מלא שקר. אז זה הכוונה כאן שהוא שכיח. עכשיו, כסיימנו את הדרשות של האותיות כסדרן, עכשיו אנחנו ממשיכים עם, עם, עם דרשות האותיות בסדר שנקרא אטבש, המיקום של האותיות, כאילו, הם לפי מיקומם באלף בית, האלף הוא הראשון, תף הוא אחרון, הבית הוא מול שין, שהבית הוא השני מתחילת האותיות, והשין הוא השני מהסוף, וכן על זה הדרך. וגם פה אתם יכולים לראות שהבלטנו את האותיות עם פס. א' ת' ב' ש', אותי תאב, וכאן בתמיה את אבה, לא מי שמתאב את הקדוש ברוך הוא בעל מינן, אז אתה רוצה שהקדוש ברוך יהיה לו תאווה חיובית עבורו. בית שין, בי לא חשק, שמי יחול עליו גם זה בתמיהה. רשי בשורות ארוכות מתחת הגמרא בדיבור מתחיל את אבלו בתמיהה, כמו שקראנו, וכן כולם, וכן בשורות הבאות נראה תמיהה. אז אנחנו ממשיכים גימל ריש, גימל האות השלישי מההתחלה וריש האות השלישי מהסוף. גופו תימי, ערכים עליו, דלקוף, דלתותי נעל, קרנב לא אגדיה, עד כאן מידת רשעים. אבל מידת צדיקים, שוב פעם, את בש. אם אתה בוש, כלומר אתה מתבייש מלחתו, גימל ריש דלת קוף, אם אתה עושה כן, גו בדוק. רשי שורה שלישית מתחת הגמרא, גל דק גו בדוק, נפשך תהי צורה תחת כיסאי ודוק שמיים. ממשיך הגמרא, היי צדי וו פי, חציצה הווי בינך לאף. כאילו, אם אתה דבק במידת הצדיקים, אתה מתבייש מלאכתו, אז זה ייווצר חציצה בין אותו, נקרא לו, צדיק, לאף, לכעס. לא יהיה לו מגע עם כעס, כעס שמיימי. זין עין, חט סמך, תת נון. בנוסף למה שנאמר מקודם שחציצה הווי ביני לאף, אותיות האלו מרמזים על הדבר הבא, ואין אתה מזדעזע מן השטן. רואים את המילה מזדעזע בו, נמצא בו הזין עין, המילה השטן. אם תשימו לב, האות ח' מתחלף עם האות ה', והשין השמאלית, הסין, הוא מתחלף עם הסמך, וטט נון מופיעים בפירוש במילה הזאת, השטן. יוד מם חף למד, אמר שר של גהנום לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לים קול. נסתכל ברשי, אמר שר של גהנום לים שלי תן את כל העולם, ואפילו ישראל. אז השר של גיהנום הוא הדובר, והוא מבקש לים שלו, שהוא רוצה שהקדוש ברוך יכניס לתוך הגיהנום, לתוך הים שלו, את כל העולם כולל ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, ושוב פעם דרשות על האותיות וגם דילוגים שונים ממה שראינו עד עכשיו. א' ח' סמך ב' ת' ע' ג' י' פ'. מה זה אומר? מה תשובת הקדוש ברוך הוא? אני חס עליהם. אתם רואים פה את אני א' ח' חס ע' עליהם, מפני שבועטו בגימול יוד פי, בגיף האותיות האלו הם ניאוף. וברשי ארבע שורות מסוף העמוד אמר לי, והאותיות אחס בעט גיף אלפבטה היא, זה דילוג אותיות אצל אטבש, כמו שראינו מקודם הקשר בין מיקום הראשון לאחרון, שני מהראשון, שני לאחרון, וגם זה מין דילוג אותיות, וכולן סדורות בספר יצירה. נחשוב לגמרא, דלד חף צדי, דקים הם, כנים הם, צדיקים הם. דח זה עניין של קנייה, קנויים הם, וכנים אמיתיים הם, וצדיקים הם. Hey, וזה המשך של דברי הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא אומר שאני לא אתן את מבוקשך, שאתה רוצה את כולם, כולל ישראל, כי אני חס עליהם בגלל שעם ישראל בעטו בניאוף, והם יש להם את התכונות הטובות האלו. והי למד קוף, אין לך חלק בהם, אין לך, כלומר אין לך לגיהנום חלק בהם בישראל. ומר זן שט, שוב פעם סדר של אותיות, אמר גיהנום לפניו, ריבונו של עולם, מרי זניני מזרעו של שט, תזון אותי מזרעו של שט, שט בן אדם הראשון, זה כולל ישראל. אמר לי, אז הקדוש ברוך הוא עונה, א' ל' ב' מ' ג' נ' ד' ס', להיכן הוליכם? לגן הדס. גן הדס זה גן עדן. א' עין ו' פ' אמר גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא, בן שלום, עייף אנוכי, אני רעב, אני עייף אנוכי ברעב. זין צדי ח' קוף, הללו זרעו של יצחק, ואני לא מתכוון לתת אותם לך. תף רש יוד שין חף תף, תר יש לי כיתות כיתות של עובדי כוכבים שאני נותן לך. תר זה המתן, המתן, אומר הקדוש ברוך הוא לגיהנום, אל דאגה, יש לי כיתות כיתות של עובדי אלילים שאני אותם אני אתן לכם, לך הגיהנום. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משנה. המשנה ממשיכה עם עניינים הכתובים למלאכת כותב, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מתי חייב ומתי פטור במלאכת כותב. אומר המשנה, הכותב שתי אותיות בהלם אחד, זאת אומרת שבין אות הראשון לאות השני לא נזכר שזה שבת, או לא נזכר שהוא עובר על מלאכה. אז מאחר שזה בהלם אחד, המלאכה הזאת, האותיות מצטרפות לכתיבת שתי אותיות, שזה שיעור מלאכת הכותב להתחייב בשבת. ולגבי חומרים, כתב בדיו, בסם, בסיקה, בקומוס ובקנקנטום, וכל דבר שהוא רושם, על שני כותלי זוויות, הוא כתב על קירות הבית, והכתלים הם אות על קיר זה, ובזווית הקרוב אות השני, ועל שני לבחי פנקס, והן נהגים זה עם זה חייו. אומר רש"י, על שני לוחי פנקס, פנקס של חנוונים, כאין אותם של סוחרים, שיש להם לוחים הרבה, חקוקים ותוחים בשעבה, על שני לוחי פנקס, רבות השמינן, חידוש המשנה משמיע לנו, דף אגב, דלב הלוח אחד, הם. אם נהגים, אפשר לקרוא אותם ברצף, אם נהגים ונקרין זה או עם זה, שכתובים על שני שפתי הלבחים סמוכים זה לזה, חייב. אנחנו לא הספרנו את כל חומרי הכתיבה, הדיו והסם וכו', הגמרא תתייחס לזה, אבל גם תוך כדי הגמרא אנחנו נסתפק במה שכתוב בגמרא, הגמרא תסביר את המילים במשנה עם מילים ארמיות שהיו מוכרים בזמן התלמוד, ורש"י עצמו מביא על פירוש המילים מילים לועזיות, שזה רק יחייב כל אחד מאיתנו לברר את המשמעות של הדברים האלו עם ספרים שמתייחסים ללועזי רש"י. בכל אופן אנחנו ממשיכים במשנה עם האותיות שהוא כתב, או על שני כתלים או על שני לוחי פנקס, מאחר שהם קרובים זה לזה, אפשר לקרוא אותם ברצף, זה מחייב. הכותב על בשרו חייב. המסרט על בשרו, אומר רש"י, הכותב על בשרו בדיו, המסרט במכתב או בסיד, הוא גורם סריטות על בשרו. לגבי פעולה כזאת, רבי אליעזר מחייב חטאת, וחכמים פוטרים. כתב במשקין, במי פירות, באבק דרכים, באבק הסופרים, ובכל דבר שאינו מתקיים, פטור. אומר רש"י, במשקין כמו מי תותים שמשרים, או במי פירות, אומר רש"י, כל פירות. באבק דרכים, כאן יש ברש"י שני פירושים מה זה באבק דרכים, בטיט לשון אחר, באבק דרכים באצבעו שרת כמו אותיות, באפר נגוב, כלומר יבש. באבק סופרים זה אפרורית של כסת הסופר, מן אפר שמצטבר על הכלי שבדרך כלל הוא מחזיק דיו, דיו לך. האבק סופרים זה האפורית. אנחנו ממשיכים במשנה. ההמשך כאן זה הצורה שדרכה אתה כתבת. הנה, לאחר ידו, מה זה? אומר רש"י, בגב ידו, שאחז הקומוס באצבעותיו והפך ידו וכתב. או ברגלו, הוא החזיק את הקומוס או את העת בין אצבעות הרגל, בפיו ובמרפקו. אנחנו נראה בהמשך כאן שהדברים האלו הוא פטור, אבל המשנה ממשיכה עם עוד דוגמאות. כתב אות אחת סמוך לכתב, דהיינו היה מילה כתובה כבר, והיה אות כתוב, אומר רש"י, כתב אות אחת סמוך לכתב, אצל אות הכתובה זיווג אות להשלימה לשניים. למשל, אם היה האות נון, כתוב אתה הוספת חט, אז אתה השלמת נוח. המשנה ממשיכה וכתב על גבי כתב, הוא העביר קומוס על אותיות שכבר היו כתובים והוא חידש את האותיות, נתכוון לכתוב חט וכתב שני זיינים. אומר רשי, נתכוון לכתוב חט ודילג על קומוס ולא נראה הגג של חט אלא שני הרגליים של החט ונראה כשני זיינים. מה עוד במשנה? אחת בארץ, עוד אחת הוא כתב על הרצפה, ואחת בקורה למעלה, כתב על שני כותלי הבית, על שני דפי פנקס, ואין נהגין זה עם זה. כאן זה שתי דוגמאות בניגוד לדוגמאות שראינו מוקדם יותר. ההבדל הוא שהאותיות אינם נקראים על ידי הקורא ברצף, כאחד על נגיד כותל מזרחי של הבית ואחד כתבת על כותל המערבי של הבית, או על שני דפי פנקס אבל הם לא צמודים זה לזה. כתב, אז כל הדברים האלו פטור. כתב אות אחת נוטריקון, מה זה? הוא כתב אות אחת ואז הוסיף עוד נקרא לזה עוד צ'ופצ'יק למעלה, שזה מראה שהאות הזה הוא מסמל מילה שלמה. כך אומר רשי, שעשה סימן נקודה עליה, לומר שלהבין בתיבה שלמה כתבה. אז אם אדם עשה כך, רבי יהושע בן בתרא מחייב וחכמים פוטרים. אני רוצה ללמוד יחד איתכם רש"י שיהיה לו רלוונטיות לגמרא בהמשך. רש"י דיבור המתחיל על שני דפי פנקס שעשוי עמודים כמגילה וכתב עוד בעמוד זה ועוד בזה ואינו יכול לקרבן, אלא אם כן יחתוך הפסק שביניהם. ועדים לכותלי הבית רחוקים זה מזה. ותנה ברשע, שני כותלי הבית סתמה אין נהגין זה עם זה, והדר תנה שני דפי פנקס, והוא עדין לכותלי הבית, ולא זו אף זו. לא רק שני דפי פנקס שאינם נקראים זה עם זה, אלא גם שני כותלי הבית. או סליחה, יש להבין אולי הפוך, לא רק שני כותלי הבית שאין נהגין זה עם זה, אלא אף שני דפי פנקס, שהיה אולי ספרה שגם שאולי בזה יהיה חייב. לא זו אף זו יהיה פטור. כעת הגמרא מתייחסת לחומרי כתיבה, דיו מה זה דיוטה, סם סמה. אני כפי שאמרנו מקודם מוקדם יותר שהגמרא מספקת הסברים בארמית שהיה מוכר בזמן התלמוד לפרש את המילים שמופיעים במשנה. סקרא אמר רבא בר חנה סקריטה שמע, זה נקרא זה סקריטה. רש"י מביא גם פה לשון לועזי ומוסיף צבע אדום שצובעים בה תריסים. הגמרא ממשיכה, קומוס זה קומה, זה שרף אילן, שכך רש"י מסביר. כאן קנטום אמר רבא בר חנה אמר שמואל חלטה דאושקטי, וגם פה רש"י מביא לשון לועזי. ממשיך הגמרא, ובכל דבר שוב או שם, המשנה שמתבטאת בצורה כזאת ובכל דבר זה בא לרבות משהו נוסף. לתויי מים, מה זה בא לרבות? לתויי הדתני רבי חנניה בעניין כתיבת גט. המקור התנאי אומר כתבו את הגט במי טליה. רש"י מביא על זה שני פירושים. יש הפירוש הראשון מין פרי, ופירוש השני מי גשמים. כתב את הגט ככה, ואפצה אומר רש"י מי אפצים, מביא לשון לועזי, להסביר את זה. אז אם אדם כתב גט בדברים האלו, כשר. תני רבי חייא, כתבו בעבר, בשחור ובשחור, כשר. בעבר אומר רשי, באופרת הוא משחיר כשהוא משפשף אופרת על הקלף. בשחור זה בפחם. שחור הוא מביא לשון לועזי. במשנה ראינו המסרט על בשרו. בשוליים ממול כתבנו מחלוקת, תחת הכותרת נושא, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים במסרט על בשרו, לרבי אליעזר חייב, וחכמים הם פותרים. תניה, אמר להם רבי אליעזר וחכמים, אתם רוצים לפתור, ולא בן סתדה, הוציא כשפים ממצרים, בסריטה שעל בשרו. רשי אומר, הוציא כשפים, שלא היה יכול להוציאן כתובים, שהיו החרטומים, שהם היו במצרים, בוקים כל היוצאים, שלא יוציאו כשפים ללמדם לבני מדינה אחרת. אז רבי אליעזר רוצה להביא ראיה מאותו בן סתדה, שזה דרך כתיבה גם כן. ממשיך הגמרא, אמרו לא, הם הגיבו לרבי אליעזר, שוטה היה, ואין מביאים ראיה מן השוטים. ורשי אומר, שוטה היה, שטות היה בו לעשות מה שאין דרך בני אדם עושים, ומסר נפשו על הדבר. יש דיון בזהותו של בן סתדה, באיזו תקופה הוא היה, הוא חי, ויש לציין שחלק מהדיון סביב הבן סתדה, הוא עבר את ה... הוא מצונזר, כלומר אנחנו לא רואים כאן, ואני מתכוון לתוספות, אבל יש ספרים שהשלימו את הדיון סביב הבן סתדה, ויש כאלו שרצו לשייך אותו לישוע הנוצרי, ואני במסגרת השיעור שלנו לא אכנס לזה, רק אפנה לספרים נוספים. אחד מהם שראיתי בו הדיון זה היה בספר איזהו מקומן. אנחנו ממשיכים בגמרא. כתב אות אחת סמוך לכתב, ובהמשך ראינו שכתיבה כזאת פטור, הוא, סך הכל הוא כתב אות אחת. נכון, הוא השלים מילה בכתיבה הזאת, אבל התנה שלנו פותר, לא כתב שתי אותיות. מן תנה, מי סובר כך שלמרות שהשלמת מילה אתה לא חייב, כי כתבת רק אות אחת. אמר רבה בר רב הונה דלא כרבי אליעזר. תהי רבי אליעזר אמר לגבי מלאכת אוריג, הוא אמר אחת על האריג חייב. אומר רשי, אחת על האריג, חוט אחד ארג על קצת אריג, בשביל רבי אליעזר זה מספיק לחייב אותו. ואותו רבי אליעזר יגיד שאם אתה הוספת עוד אחת והשלמת מילה, זה כן חייב. המשנה שלנו שפותרת הוא לא כמו רבי אליעזר. כתב על גבי כתב, המשנה שלנו פותר. מן תנה, שהכתב עליון הוא לא נחשב. אמר רב חסדא דלא כרבי יהודה. דתניא, הרי שהיה צריך לכתוב את השם, ונתכוון לכתוב השם יהודה, וטעה ולא איטיל בו דלת, אז יצא שהוא כתב את שם השם, וזה מה שהיה נצרך, היה נדרש לכתוב כך. אנחנו מדברים על כתיבת ספר תורה או תפילין, אז מעביר עליו קומוס ומקדשו. הבעיה בכתיבת שם השם בלי כוונה, כי אותו סופר התכוון בשעת מעשה לכתוב יהודה, אז הוא כתב משהו צריך, הוא החסיר את הדלת, אבל בשעת הכתיבה היה חסר בו כוונה לכתוב שם השם. אז בזה בעיה לפי רבי יהודה, צריך מה לעשות, מעביר עליו קולמוס ומקדשו. מכאן רואים שכתב עליון הוא משמעותי, ואנחנו במשנה שלנו לגבי מלאכת כתיבה ראינו שכתב עליון בשבת הוא פטור, רואים שהוא לא משמעותי. אז המשנה שלנו הוא לא כמו רב יהודה, וחכמים אומרים אין השם מן המובחר. שיטת החכמים אומר שצריך, כשכותבים שם השם צריך להיות מהודר, וזה לא נחשב מהודר. תנה כתב עוד אחת והשלימה לספר. זאת אומרת, היה ספר תורה כמעט שלם, היה חסר מה? עוד אחת? הוא הוסיף בשבת את האות האחרון, המילה האחרונה בספר תורה הוא ישראל, ועיני כל ישראל. אז הוא הוסיף את הלמד, הרג חוט אחד והשלים על הבגד, חייב. מן תנה, אז הנה רואים ש תוספת של אחת, אם זה עוד או זה הריגה, מחייב. ראינו מקודם שיטה כזאת. אז כאן כמו אומרת שהתנה שעומד מאחורי המקור הזה, הוא אמר רבה הוא הדעה הראשון לזיהוי התנה, אמר רבה ברב הונה רבי אליעזר היא, דאמר אחת על האריג חייב, כמו שראינו מקודם. רבה שאמר אפילו תמר רבנן, גם הרבנן במקרה כזה יסכימו שהוא חייב. למה? להשלים שאני, אתה משלים ספר. לא כמו שדיברנו מקודם, אתה משלים אולי מילה, אבל השלמת ספר זה סיפור אחר. ואומר רשי ושלימה לספר אות אחרונה של אחת מחפתלד ספרים. חפתלד ספרים שהם מהווים את התנך. אמר רבי עמי, כתב עוד אחת בטבריה ואחת בציפורי. זאת אומרת, הוא כתב אותם על דף, הם צמודים זה לזה, רק מה, בשעת מעשה הוא כתב אחת בטבריה ואחת בציפורי. חייב, כתיבה, רק אני אתקן את עצמי, כי לא הסברתי באופן מדויק, הוא כתב עוד אחת על דף שנמצא בטבריה ועוד אחד על דף אחר שנמצא בציפורי, הוא חייב כתיבה היא, אלא שמחוסר קריבה. שואלת מה אתה אומר שזה חייב למרות שהם לא קרובים זה לזה? ואתנן כתב על שני כותלי הבית, על שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור. אז הנה הם לא קרובים, וזה מהווה סיבה לפתור. אז איך אמרת שאם כתבת עוד אחת בטבריה ואחת בציפורי שהוא חייב? הגמור עונה, יש הבדל, אתה מחוסר מעשה דקריבה, אחר לא מחוסר בעניין של טבר וציפורי, לא מחוסר מעשה דקריבה. מה זה מעשה דקריבה? אנחנו קראנו מקודם רשי על המשנה בדיבור מטר על שני דפי פנקס, שמה רשי דיבר על כך שהוא לא יכול לקרבן אלא אם כן יחתוך הפסק שביניהם. ברוח אותם דברים רשי כאן אומר מחוסר מעשה דקריבה אינו מקרבן אלא ידי קציצה המפסיק ביניהם. וכי כמר רבי עמי עניין של האות בטבר ואות בציפורי, כגון כתב אחת על שפת לוח זו בטבריה ואחת השפת לוח זו בציפורי, ואתה יכול לקרבן, אתה תביא את הלוחות האלו לאותו מקום, תביא אותם ואתה יכול לקרבן שלא במעשה. דיינו, אין כאן קציצה או חתיכה, זה רק עניין של הובלה של הדברים. אז זה נקרא, אתה יכול לקרבן שלא במעשה, אלא קריבה באלמה. ועל כזה דבר, אם זה לא חסר מעשה אלא רק הובנה, אז כן חייב. נחזור לגמרא, תנא, הגיע אות אחת חייב. זאת אומרת, הוא תיקן אות אחת. שואלת לגמרא, בתמיה, השתא כתב אות אחת, פטור, הגיע אות אחת חייב? איך זה יכול להיות שיותר חמור בתיקון אות אחת מכתיבה שלמה של אות אחת? אמר רב ששת, הכי במאי עסקינן, מה שנאמר כאן שהגיע אות אחת חייב, כגון שנטלו לגגו של חטא ועשהו שני זיינין, והספר, הספר היה צריך לכך, זה ההגיע אות אחת שהוא חייב. פירוש אחר, רב אמר, כגון שנטלו לתגו של דלת ועשהו רש. אם אתה מוריד את הבליטה שבסוף הגג של הדלת, אז אתה הופך אותו להיות רש, זה הכוונה של הגיע אות אחת חייב. אומר רש"י, רב אמר כגון שנטלו לתג הדלת, זה לא הביא אלא הגעת אות אחת, בדבר מועט חייב, וזהו תיקון הספר. וכמה חשוב הדבר הזה של תיקון ספר, זה אסור לאדם לשאול ספר שאינו מוגע, משום כאן ציטוט של פסוק באיוב, אל תשכם והולך עוולה, והביא לי ככתב אות אחת והשלימה לספר. אמר נהיה זה חייב ואפילו לרבנן. זה מה שראינו מוקדם יותר בגמרא כאן. למען הדיוק, זה היה הסברו של רב אשי שראינו לפני כמה שעות בגמרא. אנחנו חוזרים לגמרא, תנא, נתכוון לכתוב אות אחת. ואנחנו ממשיכים לדף קוף A. ועלה בידו שתיים, חייב. זה רש"י מסביר, זה כמו הדוגמה שלנו מקודם, שהוא מתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים. ואם זה מה שקרה, אז הוא בפועל כתב שני אותיות, שני זיינים. הגמרא שואלת, אתה אומר שזה חייב, האתנן פטור. אנחנו הזכרנו את הדוגמה הזאת, ורש"י מזכיר את זה פה, את המתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים. הדוגמה הזאת הופיעה במשנה. יש לנו חץ מפותר מצל הגמרא שמסיר אותנו לקוף ד' עמוד ב', שם למעלה בעמוד הם יכולים לראות, תתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, וזה הסתיים במשנה עם פטור. לכן הגמרא שואלת, למה אתה אומר שהתכוון לכתוב אות אחת ולא בידו שתיים, שזה הדוגמה של התכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, אתה פה מביא מקור שאומר חייב, בזמן שהמשנה על אותו דוגמה אומר פטור. לא, כאשר הגמרא מתרצת, הדבאי זיוני, אם עדיין חסר אותם זיוני, מה זיוני? זה אלו הם התגים שמוסיפים לראש אותיות מסוימות, וכאן אנחנו מדברים על האות זיין. אז אם חסר עדיין התגים, אז הוא פטור. הדלא באי זיוני, אם אין צורך לתגים האלו, אז הוא יהיה חייב, כי לא חסר שום דבר. כתב אות אחת נוטריקון, רבי שועה בן בתירא מחייב, החכמים פותרים. אמר רבי יוחנן, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו נוטריקון. בגמרא מובא מספר דוגמאות ללשון נוטריקון המופיע בפסוקים. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זימרה, מניין לשון נוטריקון מן התורה, שנאמר כי אב המון גויים נתתיך, כך נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. והמילים האלו, אב המון, הם בעצם נוטריקון, על אב נתתיך לאומות, בחור נתתיך באומות. זה לגבי א' ב' של המילה אב. המון, חביב, ההי והחט מתחלפות. חביב נתתיך באומות, מלך נתתיך לאומות, ותיק נתתיך באומות, נאמן נתתיך לאומות. רבי יוחנן דידי, כי מקודם ראינו רבי יוחנן מצטט את רבי יוסי בן זמרה, כאן רבי יוחנן מעצמו אומר, אמר בעשרת הדיברות, נפתח במילה אנוכי, השם אלוקיך, אנוכי נוטריקון. ורשי מציין, מאחר שלא כתוב אני השם, אלא אנוכי השם אלוקיך, ולא כתוב אני השם אלוקיך, אז זה גורם לכך שיש להתייחס למילה אנוכי כנוטריקון. ענה נפשי כתיבת יהבית, אני בעצמי נתתי את הכתב הזה, דהיינו עשרת הדיברות. רבנן אמרי, לגבי המילה אנוכי, אמירה נעימה כתיבה יעיבה. אומר רשי, אמירה שהיא נעימה. איקה ויאמרי, ממשיך הגמרא, עוד גישה, אנוכי למפרע. יש להתייחס למילה אנוכי, והנוטריקון והמשמעות שלו מתחיל מהאות יוד ואחר כך האות חף במילה הזאת, ואיך זה נשמע, יהיבה כתיבה נאמנים אמריה. דבי רבי נתן אמרי, כי ירת הדרך לנגדי, שמופיע אצל בלעם, בלעם והחמור שעליו הוא רחב. יראה ראתה נתתה, כפי שאנחנו מכירים מהסיפור המקראי, שהחמור הוא ראה, הוא מלאך, ואז היא נתתה מן הדרך. דבר רבי שמואל תנא, לגבי קורבן העומר, קרמל, כך המילה מופיע גבי מנחת העומר, גרס קרמל שאדם מביא, מה זה מלמד? קר מלא, דהיינו השעורים שאדם מביא במסגרת קורבן מנחת העומר הם לחים, הם לא יבשים. כך אומר רשי, קרמל, גבי מנחת העומר כתיב גרס קרמל, שמביאה כשהיא לחה, בעוד שהזרע נפוח והקר של קש מלא הימנו. ממשיך הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, מה ששמעי בן גרא אמר על דוד, בזמן שדוד הוא היה בבריחה מאבשלום, אז דוד מאוחר יותר מספר לשלמה בנו, אומר, והוא לגבי שימי בן גרה, קיללני קיללה נמרצת, נוטריקון. המילה נמרצת, נוטריקון. מה היה תוכן דבריו של שימי לגבי דוד? שימי טען, נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא. רבי נחמן בר יצחק אמר, מה נדבר ומה נצטדק? כך אמרו אחי יוסף, נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, תורים אנחנו, דקים אנחנו, אנחנו כנועים, קדושים אנחנו. המשנה, הכותב שתי אותיות בשתי העלמות, אחת שחרית ואחת בין ארבעים. יש דיון במפורשים האם זה המשך או זה דוגמה נוספת. לפי רשי זה דוגמה נוספת. הרישה מדבר על אדם שכתב אות אחת ונזכר שזה שבת, אחר כך שכח שוב פעם וכתב את האות השני. זה שתי עלמות, בזמן שהוא כתב את הראשון הוא נעלם ממנו, או שזה שבת או שזה מלאכה, וכתב את האות בהעלמה. ואחר שהוא, אחרי שהוא כתב אות אחת נזכר, ולפני שהוא כתב את אות השני שוב פעם נעלם ממנו, שכח שזה שבת, ובכך הוא כתב שתי אותיות אבל בשתי הלמות. היה ידיעה בינתיים, זה ביטוי שחשוב להמשך העניינים. הדוגמה של אחד שחרית ואחד בין ארבעים, אומר רש"י, כיוון דהבי לשהות בינתיים כדי לידע, אבל לא, בפועל לא נזכר, רק הוא כתב אות אחת מוקדם ביום והאות השני מאוחר יותר, ובמשך כל הזמן הוא לא נזכר שזה שבת, אבל היה מספיק זמן כדי לגלות שזה שבת, אמרו הוא מחייב והחכמים פותרים. הגמרא שואל במאי כמפליגי, מה שורש המחלוקת בין רב גמליאל והחכמים? תשובה, רבן גמליאל סבר אין ידיעה לחצי שיעור, ורבנן סבר יש ידיעה לחצי שיעור. אומר שיש ידיעה לחצי שיעור לחלק כדי שלא יצטרף עמו חצי האחר. אז אם היה מדובר למשל במלאכה שלמה, והאדם עשה מלאכה שלמה ואחר כך נזכר שזה שבת, ואחר כך עשה עוד פעם מלאכה שלמה וכאילו שכח שזה שבת ועשה מלאכה שנייה, זה יחייב אותו להביא שתי חטאות, שני קוש, זה נקרא לחלק. אבל כאן הידיעה הייתה באמצע המלאכה, בזה יש מחלוקת, האם יש משמעות לידיעה שבאמצע מלאכה אחת? לפי רב גמליאל לא, אין לו משמעות, אז אין ידיעה לחצי, אז הוא לא מחלק, אז נוצר רצף בין האות הראשון לאות השני, למרות שהוא גילה בין אותיות שזה שבת. אבל לחכמים יש ידיעה, יש משמעות לידיעה בין אות הראשון לאות השני, זה מה זה גורם לחלק את האותיות, וכמו שרש"י אומר, והם לא מצטרפים למלאכה שלמה, לכן החכמים פותרים. ובזה זכינו לסיים פרק הבונה, פרק 12, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם פרק האורג. אני אומר מראש כהמלצה והקדמה, שאם יש לכם ספרים שמציירים מלאכת האריגה, הנול והחוטים וכל הדברים הקשורים לכך, מומלץ להצטייד בספר כזה כדי להבין את תחילת הפרק הבא, בעזרת השם השיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.